ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף קוף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק הדף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בסוף קוף זיין עמוד ב', ארבע שורות מסוף העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מחלוקת עם העומד ומפרנס את אשת חברו שהלך למדינת הים בלי שביקשו ממנו לפרנסה, האם הוא יכול לתבוע כספים אלו אחר כך בחזרה. המשנה, מי שלח למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו, חנן אומר איבד את מעותיו, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול. רש"י כותב, חנן אומר איבד את מעותיו, שלא אמרתי לך הלוויני ואני אפרה, אבל אם הלווה את האישה מעות למזונותיה על מנת שתשלם לו, הוא טובה והיא טובת הבעל וישלם. כדי אמר לי ממיינת ולבתה ויחלה וימדה ומיינה תעמד מיינה, הלא מיינה משלם. אנחנו חוזרים למשנה. אמר רבי דוסה בן הרקנס, כדבריהם, כמו בני כהנים גדולים, שיש אפשרות שיקבל את כספו בחזרה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, יפה אמר חנן, הניח מעותיו על קרן הצבי. ביטוי שאנחנו מכירים עד עצם היום הזה, שאיך אומרים באופן עממי, הלכו פייפן. הגמרא, תנן אתם, המודר הנאה מחברו. רש"י בקוף ח' עמוד א' מסביר ששניהם מודרים הנאה זה מזה. אנחנו ממשיכים לדף קוף ח' עמוד א'. אז בקשר לשני אנשים שמודרים הנאה זה מזה, שאף אחד לא יכול ליהנות מהשני, בכל זאת שוקל לו את שקלו, אחד יכול לשלם את המחצית השקל, נקרא זה המס השנתי לבית המקדש, הוא פורע לו את חובו ומחזיר לו עבדתו. ובמקום שנוטלים שכר, אם מדובר במקום שבעל החפץ שקיבל את עבדתו בחזרה אמור לשלם למוצא, אז השכר הזה במקום שישלם לזה שמצא את העבדה, כי מדובר פה במודרים הנאה זה מזה, אז טיפול הנאה להקדש, אז התשלום יועבר להקדש. אנחנו נסתכל ברש"י, טיפול הניית השכר להקדש, שרי שניהם מודרים בהנאה זה מזה. אז ראינו כאן שלושה דברים ש באמת בקריאה הראשונה זה נראה קצת תמוה, הרי אם אחד לא יכול לענות את השני, איך יכול להיות ששלושת הדברים אפשר לבצעם? הגמרא מסבירה, בשלמה שוקל לו את שקלו, מצווה כעביד אתנן. עכשיו הרעיון פה שמצווה כעביד הוא שכל אחד שחייב בעם ישראל לשלם מחצית השקל, בעצם קונה חלק בקורבנות הציבור. מה קורה אם אחד לא שילם את המחצית השקל? האם הוא מופקע מחלק בקורבנות? אז על זה הגמרא ממשיכה ואומרת, אתנן תורמים על העבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות. רש"י, עכשיו נלמד ביחד. מצווה כעביד, כלומר מצווה באלמה כעביד, זה שאחד משלם מחצית השקל בשביל השני זה מצווה באלמה, ואינו מהנהו לזה והנה מה שרמזנו מקודם, רש"י אומר שאם לא הוא שקל עליו, לא הפסיד כלום, שיש לו חלק בקורבנות, שבכל זאת ליהודי הזה יהיה לו חלק, למרות שלא שילמו עבורו את המחצית השקל תפנן, תורמין את הלשכה בשלוש קופות. בלי להיכנס לפרטי פרטים, הפרוצדורה הזאת היא הפרוצדורה שבו דואגים לתקציב הקורבנות. עכשיו, התקציב לקורבנות הוא כולל על העבוד, ממשיך רש"י, אף על פי שאף על מי ששלח שקלו ועבד, כלומר זה לא הגיע לבית המקדש, ועל הגבוי שעדיין לא הגיע כאן ועל העתיד לגבות, אומר רש"י, ואפילו לא נגבה לאחר מכאן, יש לו חלק בתרומה וקורבנות, אלא שחיסר מצווה, נמצא שכר המצווה על הנותן. שורה תחתונה במודרים הנה זה מזה, אחד משלם מחצית השקל עבור השני, אותו השני לא באמת היה זקוק לזה, כלומר בשורה התחתונה, וממילא זה לא נקרא שההוא ששילם גרם הנאה לשני, כי אותו שני בכל זאת היה לו חלק בקורבנות. ממשיך הגמרא, הדוגמה השלישית שהוזכר לי, אלו מחסיר לו עבדותו נמי, מצווה כעביד, ובכך הוא לא נחשב שהוא מהנה את חברו, אלא פורע לו את חובו כמשטר שילי. זה איך זה יכול להיות? אם הוא מודע הנאה ממנו, איך הוא יכול לשלם את החוב? הרי זה שעליו שילמו את החוב, הוא הרוויח מזה, אחרת הוא היה צריך לשלם מכיסו. בא ההוא, שילם עבורו, ואתה אומר שזה מותר כשמדובר במודע הנאה מחברו? אמר רב הושעיה, המני חנן היא. המשנה, אז המקור הזה שמודר הנה מחברו משלם את חובו, זה לפי התנה שראינו אנחנו במשלתנו, חנן דאמר איבד את מעותיו. עכשיו מה הקשר? רש"י, חנן היא דאמר איבד מעותיו, זה שפרנס את אשת חברו ונתכוון לשם הלוואה שישלם לו בעלה, לפי חנן הוא לא ירד כספו, איבד מעותיו, ואין יכול לומר לו את חובך פרעתי, שלם לי. הוא לא יכול להגיד את זה במקרה שראינו במשנה. והוא הדינמי לכל חוב שעליו עמד חברו פרעו, וזה לא אמר לו הלוויני, כלומר בעל זה שהיה מחויב, אם הוא לא אמר לו אותו שני ששילם עבורו, אם הוא לא אמר לו הלוויני, אינו חייב לו כלום. וכיוון דאילו פרעה לשם הלוואה לאו הלוואה היא פרעה נמי לשם מחילה לאו מידי יהיב לי. אז לפי התנה חנן, תשלום כזה שלא במסגרת הלוואה לא נחשב שההוא ששילם נתן לשני שום דבר. אנחנו חוזרים לגמרא, בינתיים שמענו את ההסבר של רב הושעיה איך יכול להיות שפורע לו את חובו, שנשמע עכשיו גישה שנייה. ורבא אמר אפילו תימא רבנן, לא רק חנן במשנתנו אלא גם הרבנן במשנתנו, הם יסכימו כאן שפועל לו את חובו. החבים יסכימו, למה פה זה שונה? כי פה מדובר שלווה המנת שלו לפרוע, אותו שקיבל את ההלוואה מצד המלווה מראש לא ציפה להחזר. עכשיו רש"י, אפילו תימא רבנן דאמרי חייב, כלומר במשנה שאותו בעל חייב לפצות את זה שפרנס את אשתו, אף אבי שלא אמר לו הלוויני, וגם בשאר חוב נמי חייב לשלם, וכי מכיל אסור במודע הנאה, ובמקרה של מכילה, אם מדובר במודע הנאה, בכל זאת יהיה אסור, והחד דקטני פורל את החובו בשלב, בשלבה זה תחילה הבאה מן המלווה, על מנת שלא לפרוע עד שירצה. לא יוכל הנושה ללחצות, תומע ולא יכול ללחוץ על הלווה, תשלם לי כבר. הלכך, במקרה של המודע הנאה, זה שפרה, לאו מידי יהיב לי, מאחר שהלווה עצמו לא היה צריך לשלם. אנחנו חוזרים לגמרא. בשלמה רבה, ראינו פה מחלוקת רבה ורבו שיה להסביר את המקור דליאל פועט או חובו, אז אני מבין את רבה לא אמר כרבו שיה, דמוקים לה כרבנן, כי הדרך של רבה זה להעמיד את המקור דליאל כשיטת רבנן ולא כשיטת יחיד, אלא רבו שיה, מה הייתה אם לא אמר כרבה? למה רבו שיה לא הסביר כמו רבה לבה אמנת שלא לפרוע, ובכך אפשר להעמיד כרבנן גם כן? אמר לך רבו שיה, אני אגיד למה לא הסברתי כך. כי גם במקרה של לבה אמנת שלא לפרוע, יש בכל זאת הנאה ללווה בזמן שהשני משלם עבורו. היא דנאה לתלי, נכון, הנאה כספית אין. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כיסופה מי לתלי. רש"י כותב, כיסופה מי לתלי, דקמיחסף, זה עניין של בושה. אותו לווה של לבה אמנם אמנת שלא לפרוע, דקמיך סף מן המלווה תמיד. מה, קיבלתי ממנו הווה, זה בושה עבורי שאני לא משלם. הלכך, אי רבנן, אי דיאמין עניין חוב, לא במעט לפרוע ופרע חברו בשבילו חייב לשלם, וגבי מודע על המחילה היא ואסיר, כי לא במעט שלא לפרוע נמי, הנאה היא, ומחילה מחיל גבי, ואסיר, כפי שהסברנו, בגלל שהוא חסך לעצמו את הבושות, אלא חנן היא, ובין בחוב עומד לפרוע ובין בעומד שלא לפרוע, לת לגבי מידי ולאו מכילה היא, ואף אגב דסלקי מפירון ומכיסופה. כי לפי חנן אמרנו מקודם, ברגע שזה מתן כסף שלא אמנת שלא נאמר הלוויני מקודם, אז איך אומרים? כמו שאמרנו פה, לאו מידי יהיב לי. השורה הבאה, יש שלא גורסים אותו, ואנחנו נפעל בהתאם. אפשר לראות את המקורות לכך ברנשבורג שמובא בשוליים למטה. המשנה, אדמון אומר שבעה, זה שבעה פסקי הלכה שאדמון מופיע בו, זה ממשיך עד קופיות עמוד א', ועוד מעט נראה את אדמון. אנחנו גם כן הבלטנו את שמו עם מספור בצד הגמרא, הצורה שבו מבליטים אנחנו את אדמון זה צורת הכתר, וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה עד קוף יוד עמוד א', הדגשת אדמון יופיע ככה בכתר, שבעה דינים של אדמון. הפס הכפול שעוד מעט נראה, זה מדגיש את הביטוי של רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, המיועד להבלטה לצורך גמרא בעמוד הבא, בקוף ת' עמוד א', נראה שזה יעזור לחשבון שם בגמרא בהמשך. המשנה, אדמון אומר שבעה, קודם התנא קמא, אחר כך נגיע לאדמון. מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובים, הבנים יורשים והבנות ניזונות. עכשיו, מה הגדר שמרובה ומועט? הגמרא במסכת בבא בתרא מטפלת בזה, אבל אנחנו בינתיים רק נזכיר את זה כמושג, נכסים מרובים, ואז הירושה מגיע לבנים והבנות מתפרנסות מהם. ובנכסים מועטים. רש"י כותב נכסים מועטים מפרש בבא בתרא שאין בהם פרנסת 12 חודש לזרעים ולנקבות. אז זה ירושה או עיזבון מצומצם כמו שרש"י הסביר. אז זה נכסים מועטים. אז מה קורה אז? הבנות יזונו מה שיש אין תקבלנה, והבנים יחזרו על הפתחים. אדמון אומר, בשביל שאני זכר הפסדתי. אדמון חולק על התנא קמא, והגמרא תתייחס למה הכוונה, מה העליונות של להיות זכר שהזכיר אדמון. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. שואלת הגמרא, מהי כאמר? רש"י כאן אומר, מהי כאמר? אם בשביל שאני זכר הפסדתי, משמע, אם בשביל שאני זכר וכוחי יפה, הפסדתי. ומהו איפוי כוחו? מה אותו עליונות? זו שאלת הגמרא. אז לזה יש כאן שתי תשובות. אחד, אמר אביי, אחי כאמר, בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה, הפסדתי. אמר לי רבה, מה דעסיק בתורה הוא דיירית? לפי מה שמשתמע ממך, מהסבר של אביי, משמע שמי שעוסק בתורה הוא זה שיכול לרשת. מה דלא עסיק בתורה לא ירית? זה בוודאי לא נכון. אם אדם עוסק בתורה ואם הוא לא עוסק בתורה, הוא זכאי לרשת. אלא אמר רבה, הכי כמר, בשביל שאני זכר וראוי לרש בנכסים מרובים, הפסדתי בנכסים מועטים. כידוע, לפי דיני יושע של התורה, אם יש בנים ובנות, הבנים הם יורשים והבנות לא יורשות כלום במקום בנים. אז כך אדמון אומר בדבריו, בשביל שאני זכר ובמקרה רגיל שיש הרבה נכסים, רק אני בתור זכר יורש ולא הנקבה, עכשיו שהנכסים מצומצמים, אני מפסיד? המשנה. הנושא שיוזכר פה בגמרא הוא נושא שמופיע בעוד גמרות. הנושא הוא מודה במקצת. בגדול ניתן לומר ששבועה דאורייתא, כשיש תובע ונתבע ו יש הכחשה על החוב, בזמן שאותו נתבע מודה במקצת מן התורה, הוא חייב להישבע. הגמרא כאן יביא דוגמאות שנוגעות לנתבע, תובע ונתבע, ותשובת הנתבע לתובע, ואנחנו נצטרך לברר האם זה נחשב מודה במקצת או לא. אם זה לא נחשב מודה במקצת, אז ניתן לומר שאין שבועה דאורייתא. מיותר לנו לציין שאנחנו עוסקים כעת בסוגיות שאינן קשורות זו לזו, אלא הקשר היחיד הוא שאדמון מופיע במשניות הבאות, זה כבר משנה שנייה, והוא אומר את שיטתו מול אלו שחוקים עליו. המשנה, הטוען את חברו כדי שמן והודה בקנקנים, כלומר הודה שאני חייב לך קנקנים ריקים, אדמון אומר, הועיל והודה במקצת התנה ישבה. וחכמים אומרים, אין הודעת מקצת ממין הטענה. זה עוד הגדרה או נתון שאם קיים יש שבועה, ואם אינו קיים אין שבועה. אנחנו לא הסברנו את זה מקודם, אבל אם התובע מין אחד והנתבע מודה, אבל הוא מודה על משהו אחר לגמרי, אינו נשבע שבועה דאורייתא. ואם יש כאן תביעה על אתה חייב לי כדי שמן, והשני עונה, אני חייב לך כאן קנים, החכמים אומרים, זה לא נחשב הודעה במקצת, כי אין הודעה, אין הודעת מקצת ממין התנה. אנחנו לא הסברנו עד הסוף העניין הזה, אנחנו נמתין לגמרא להבהיר מה נחשב ממין התנה ומה לא. אמר רבי גמליאל, רואה אני את דברי אדמו"ר. שמע מינה לרבנן. הרבנן שפטרו כאן במשנה, נשמע שהדוגמה הבאה היא פטור. מה הדוגמה? תנו חיטים וסעורים והודה בסעורים פטור. יש להדגיש שהאבא מינה כעת, ואנחנו הזכרנו מקודם שלא הסברנו את המשנה עד תום, וזה הסיבה, כי כעת חושבים שהמקרה במשנה שהוא טען כדי, אתה חייב לי כדי שמן, מה פירוש הדבר? שהוא טען כלים עם השמן, אז יש טענה של כלים ושמן, ומה ההודעה, למה הוא נתבע הודה, והודה לא רק על הכלים. אז בתביעה שני פריטים, וההודעה הוא על אחד מהן, אינו, לפי החכמים, אינו חייב שבועה. דוגמה מקבילה, מה שהגמר הזכיר עכשיו. אתה חייב לי קילו חיטים וקילו סעורים, והוא הודע, אני חייב לך קילו סעורים. נשמע שלפי הרבנה במשנה, מקרה כזה פטור. למה תהווה תיופתא דרב נחמן משמואל? אם לא ניחשתם, אנחנו נגיד באופן מפורש, המקרה הזה שתנו חיטים וסעורים והודה בסעורים הוא שנוי במחלוקת, ולכן עניין הגמרא להסיק מסקנות שלפי הרבנן במשנה תנה והודה כזאת פטור. אם כן, אז יש לנו משנה נגד רב נחמן המשמואל. דיאמר רב נחמן המשמואל, תנו חידים וסורים, והודה לו באחד מהן, חייב, שזה כן נקרא מודה במקצת. הדגשנו את רב נחמן בצורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, דעות חלוקות בעניין תנו חידים וסורים, והודה לו באחד מהם. עכשיו אנחנו נראה משולשים, והסברנו כאן בשוליים שלושה הסברים במה חולקים אדמון וחכמים. שוב פעם, ממשנתנו לכאורה יש קושיה על שיטת רב נחמן בעניין תנו חיטים וסועים עבוד אלו באחד מהם. אנחנו כעת באים להגן על רב נחמן, וזה על ידי כך שנסביר המשנה, המחלוקת אדמון וחכמים, בצורה אחרת ממה שהסברנו עד כה. הגמרא, אמר רב יהודה מרב, זה שהחכמים פטרו משבוע במשנה בתואנו מידה. מה הכוונה? טענו שמן בלבד, לא קדים ושמן, אלא שמן בלבד בכמות מסוימת, והודה לו על כלים בלבד. עכשיו נראה את זה ברשי. בתואנו מידה, לא טבע ממנו קנקנים, התביעה לא כלל קנקנים בכלל, אלא שמן הפקדתי אצלך. ומה כדי שמן תקטני מתאיתין? מידה. מה הכוונה? מלוא עשרה כדי שמן. מה הנתבע הודה? לא הודה לו על שמן בכלל, הודה לו על כלים. תביא איתנו חיטים והודה לו בסורים. זה הודה שלא ממין התנה, ועל זה אין שבועה. תנו חיטים והודה לו בשורים. אתה חייב לי חיטים, והשני אומר, לא, אני לא חייב שום חיטים, אבל שורים אני כן חייב לך. אין זה מחייב שבועה מצד הנתבע. הגמרא ממשיכה. אתה מסביר שבמשנה מדובר אתה חייב לי שמן והשני הודה לו בכלים, יחי מי תיימד האדמון, למה האדמון מחייב שבועה משום מודה במקצת? ככה האדמון אמר במשנה, הואיל והודה במקצת. איזו הודה במקצת יש כאן? זה שני דברים שונים. זה לא כמו אדם אומר, אתה חייב לי 10 קילו של חיטה, והשני אומר, לא, אני חייב לך רק 5 קילו של חיטה. זה מודה במקצת. אבל פה הוא תובע לו פריט אחד והוא מודה לו פריט שני. איפה הודה במקצת? אלא אמר רבה דקולי אלמה. עכשיו הדגשנו עם פס כפול הביטויים שיופיע בהמשך, כולי אמה מול כי פליגי. כולי אמה, אדמון וחכמים מסכימים. היכה ודאמר לי, בואו לפני שנתקדם נזכיר לעצמנו, ההודעה הייתה על קנקנים. אז יש הסכמה, אומר רבה, איך אדאמר לי, מלוא 10 כדי שמן יש לי בבורך. אם הניסוח הוא כך, שמן קטעין לי, קנקנים לא קטעין לי. זה תביעה שמן גרידה. וזה, ואם ההודעה הוא על קנקנים, כמו שהזכרנו מקודם, אין כאן הודעה במקצת. זה תובע אותו במין אחד, והודעה לא, במין שני. והזכרנו כבר כמה פעמים, מדיני שבועה, זה לא מחייב שבועה. מה עוד? ממשיך לומר, מה עוד כולי אלמה? מה עוד אין מחלוקת? 10 כדי שמן מלאים יש לי אצלך. אם אדם ניסח את עצמו ככה, שמן וקנקנים טעין לי. אין מחלוקת במקרים האלו. ונראה לי, קודם כל יש להדגיש שבדוגמה הזאת מופיע המילה מלאים, 10 כדי שמן מלאים. הגמרא תציין אחר כך שזה מראה שהתביעה לא רק על קדים אלא גם על שמן. אז יש כאן תביעה על קדים ושמן, וההודעה הייתה על הקדים. ולפי רבה אין זה שנוי במחלוקת, ולכן אין כאן תיופתה על רב נחמן, כי יש כאן דוגמה של תנו חיטים וסורים או קדים ושמן, וההודעה הייתה על אחד מהם. זה לא שנוי במחלוקת. כי פליגי, ממשיך הגמרא, מתי קיים מחלוקת אדמון וחכמים? היכא דאמר לי, 10 כדי שמן יש לי אצלך. כלומר, הוא לא אמר, לא הוסיף את המילה מלאים. כאן נוצר ויכוח בין אדמון וחכמים, מה המשמעות של הניסוח הזה. אדמון אומר, יש בלשון הזה לשון קנקנים, ונוסיף פה ולא מידה. ורבנן סברי, אין בלשון הזה לשון קנקנים. מה שאנחנו בגמרות המסומנות כתבנו בין השורות ולא מידה, זה על פי מה שמופיע ברשי. הכוונה שלפי אדמון, 10 כדי שמן אינו מידה של שמן, כלומר שהוא טוען תובע רק שמן, אלא זה תביעה של קדים וגם שמן, ולכן זה נחשב כתואנו חיטים וסעורים. ורבנן סברי, אין בלשון הזה לשון קנקנים, ולכן זה טענה של שמן בלבד, לכן פטור, כי נתבע מודה על קדים. אז זה דוגמה של טוענו חיטים והודה לו בשעורים. הגמרא שואלת, אלא תימא דאין בלשון הזה לשון קנקנים. לפי החכמים הניסוח הזה עשר קדי שמן אין בכלל תביעה על קנקנים. יש בלשון הזה לשון קנקנים חייב. מה זאת אומרת? אם היה משמעות של קנקנים בנוסף לשמן, אז זה דוגמה שטוענו קנקנים ושמן, והנתבע מודה לו על קנקנים, ולפי החכמים היינו אומרים חייב. כלומר זה הדיוק ממה שאמרו פה. למה תהבית יופתי רב חייא בר אבא? דיאמר רב חייא בר אבא, תשימו לב לסימון פה, צורת בית. זה מקביל לרב נחמן שהוזכר מקודם, ורב חייא בר אבא חולק על מה שרב נחמן אמר מקודם. מה אומר רב חייא בר אבא? תנו חיטים וסורים ורדו לב אחת מהם פטור. וברגע דייקנו שלפי החכמים, אם היה משמעות של התביעה קנקנים ושמן והודה לו על קנקנים, היה חייב. וזה לא כמו רב חייא בר אבא, שאם יש טענה על שני פריטים והודה לגבי אחד מהם הוא פטור. זה לא דוגמה של מודה במקצת לפי רב חייא בר אבא. אז האם יש תיופתא עליו ממה שדייקנו מהחכמים במשנתנו? אמר רב סימי ברשי, נעשה הטענה של קנקנים עם שמן, זה לא כמו טענה של חיטים וסורים. נעשה כמי שטענו רימון בקליפתו. טענה של קנקנים עם שמן זה כמו אדם שתובע, אתה חייב לי רימון עם הקליפה, שהכל הוא יחידה אחת, וזה לא דומה לחיטים וסורים. מתקיף לרבינה, איך אתה משווה בין קנקנים מלאים שמן לרימון בקליפתו? רימון בלא קליפתו לא מינטר, הוא יתרכב. הרימון זקוק לקליפה כדי להישמר. שמן לא זקוק לקנקן, שמן גם ישמר בבור. שמן מינטר הוא נשמר בלא קנקנים. אז שוב פה, אז אנחנו חוזרים, הדרה קושי לדוכתא. בעצם אתה חייב לי קדים עם שמן, זה כמו תנו חיטה וסורה, והודה לו באחד מהם. אנחנו דייקנו שלפי החכמים היה חייב, וזה עדיין קושי רב חייא בר אבא. אלא אחרי במאי עסקינן, במשנה שלנו עם הקדים והשמן, דאמר לי התובע, אמר 10 קדי שמן יש לי אצלך. ואמר לי אידך, הנתבע אומר שמן לא היו דברים מעולם, קנקנים נמי 5 איתלך ו5 לתלך. על זה מדבר המשנה. אדמון אומר יש בלשון הזה של התביעה לשון קנקנים. עוד פעם, מה שמענו? מה התביעה? 10 קדי שמן יש לי אצלך. ואדמון אומר שבתביעה הזאת יש לשון של תביעה על קנקנים, ולגבי הקנקנים יש מודה במקצת. ומיגו דקמשתה בקנקנים, כפי שאמרנו עכשיו, יש התביעה של 10 קדים, והנתבע אומר 5 יש לי, יש, אני חייב לך. זה מודה במקצת. ומיגו, ומאחר שהוא נשבע, הקנקנים משתבע נמי השמן על ידי גלגול. גלגול שבועה אומר לנו, יש מצבים שבאופן ישיר אני לא יכול להשביע אותך, אבל אם אני יכול להשביע לך על משהו אחר ממנו, אני מגלגל שבועה על הנושא שלא יכולתי להשביע אותך לולי הגלגול. ולגבי השמן שהוא כפר לגמרי, היה תביעה, אתה חייב לי שמן גם כן, והוא הנתבע כפר לו לגמרי על השמן, הוא אמר לא היו דברים מעולם. בכפירה כזאת אין שבועה דורייתא, זה כופר הכל, זה נקרא כופר הכל בניגוד למודה במקצת. אבל מאחר שעל הקנקן, שהיה כאן לשון של קנקנים ושם היה מודה במקצת, יכולנו, אומר אדמון, להשפיע גם על השמן. ורבנן סבלי, אין בלשון הזה לשון קנקנים. עוד פעם, כשתובע אומר, עשרה כדי שמן יש לי אצלך, אין פה רמז לקנקנים. אז מה הוא תובע? שמן, זהו, שמן. ומה הוא הודה לו? הוא הודה לו על קנקנים. מה שטענו לא הודה לו, מה שהודה לו לא טענו, ולכן אין שבוע. לכן החכמים אמרו, פטור. רק לחזור לרב חייא בר אבא, לפי האוקימתא הזאת, אין, המשנה איננה מתייחסת לטענו חיטים וסורים, והודה לו באחד מהם. עד כאן שיעורנו להיום.